נשאלה השאלה אם ילד שכבר בן 11 ומבין עניין, ילד ברוך שם בריא וחכם, ושיחק בכדור בבית ושבר הגרטל, האם יש היגיון לומר לו שברת, שילמת? אני חושב שלפני שנתייחס לזה, אולי כדאי שנתייחס קודם לכל הסוגיה של כסף וילדים. מתוך נקודת ההנחה שלילד יש כסף ממתנת בר מצווה, ולילד יש כסף מכל מיני גורמים אחרים, יכול להיות שישתמשו בזה לצ'פר, בכלל מה היחס לכסף. ואולי נקדים, אני אקדים לכם עם סיפור, שזה מעניין שאתה מעלה את זה, כי בדיוק השבוע אני מתמודד עם השאלה הזו בבית. אני מתמודד מכיוון הפוך, שהגענו למצב שכל דבר הילד שואל כמה זה עולה. ולאפיקומן הוא רוצה כסף. ואנחנו מתחילים לראות שכל דבר הוא מדבר על כסף. אז לא הבנו מאיפה זה בא. אז בהזדמנות בדרך חזרה מבית כנסת, אני מוצא שזה הזמן הכי טבעי לדבר עם ילדים, כי אתה מבלה הרבה זמן יחד, ואתה הולך הליכה איטית ונחמדה ונעימה, וזה לא זמן מוגדר חינוכי, אבל זה זמן מאוד טבעי לפטפט. אז שאלתי שאלה תמימה, מאיפה הגיע כל המושג הזה שבכלל מדברים כל כך על כסף? אז הוא סיפר לי שבכיתה, לכולם יש כסף חוץ ממנו ועוד כמה ילדים. אבל הילדים מתחילים להשוות, לי יש ככה כסף, לי יש ככה כסף. אז קודם כל צריך לדעת איפה אנחנו עומדים. זאת אומרת, מבחינה חברתית, איפה הילד ביחס לכסף? לדוגמה, במקרה הזה, אני חשבתי, לא היה לו שום דבר שהוא רוצה להפיק אומן ספציפי. אני חשבתי שזו הזדמנות טובה לחנך אותו, לחסוך כסף, לפתוח לו חשבון בנק, להשיג ריבית, או השקעה, או מה שלא יהיה, שיתחיל לקלוט שכדאי לו לחסוך כסף, ושכסף יכול להרוויח כסף, ולא צריך להוציא כל אגורה שיש לו. אחד מהבעיות שיש לנוער היום ולהרבה בחורים, זה שהם רואים כסף ככלי, אז אני חייב להשתמש בו. ואין אצלם את המושג שיהיה מחר ואני צריך לחסוך למחר. וזה בעיה חינוכית בנוגע לכסף שאני לא מתעלם ממנה, ואני חושב שצריך לדבר עליה בגיל יותר מבוגר, איך מחנכים ומרגילים ילד לעניין של לחסוך כסף, ושאם יש לך 100 שקל בבנק, זה אומר שאתה לא יכול להוציא את 100 שקל האלה. כשבראש של ילד הרבה פעמים, יש את הגישה, אם יש לי 100, אז אני יכול להוציא 100.
חייב.
או חייב להוציא 100. בסדר, אז זה... זה סוגיה שלא נתייחס אליה, אבל אני חושב שבעתיד צריך לחזור אליה. עכשיו, היא לכך, אז אנחנו עכשיו מתייחסים לסוגיה מאוד ספציפית. איך אנחנו מתייחסים לילד וכסף? כשם שפרצו שפיהם שונים, דעותיהם שונות, אני מציג את דעתי, ואני מכבד את זה שיש אנשים שיש להם גישה אחרת והסתכלות אחרת, ואני לא יודע איך לחנך בגישה אחרת, אבל אני לא שולל אותה. אני רק אומר, אני אציג גישה אחת, אם האדם הולך לנקוט בגישה אחרת, אני לא שולל את זה, רק שיקבל הדרכה ממישהו אחר, כי אני לא יודע איך מנהלים בית בגישה אחרת. הגישה שלי לכל הסוגיה של כסף עם ילדים, זה שילד, אני חושב שזה טוב לתת לילד את התחושה שההורים נותנים לו את מה שהוא צריך, וזה הגיוני להרגיל ילד למושג זה מדי יקר, וזה אין סיבה להוציא כסף על זה, אבל ברמות מסוימות, זאת אומרת, מאוד חשוב לדעתי שכסף לא יהיה במרכז חייו, אלא הוא יבין שיש מושג כזה ויש עלות, ודברים הם לא חינם, וכן צריך לחסוך כסף, ועם כל זה, הצרכים הבסיסיים שלו מטופלים. זאת אומרת, בוא נאמר, אני לא אוהב שילד משלם מכספו על בגדים, אני לא אוהב את כל הדברים האלה. אני חושב שחלק מהתחושה של ביטחון שילד צריך להיות לו באופן טבעי, אם רק אפשר, מבחינה כלכלית, זה שהוא מקבל מה שהוא צריך, וזה לא, זה לא עניין. עד איזה גיל? זה שאלה של ההורים. אני בעד, עד גיל די מתבגר. זאת אומרת, אם ילד, רוצה להתחיל להרוויח של עצמו, אני לא חושב שצריך להכריח אותו להשתמש בכסף הזה, לקנות את הבגדים שלו. ילד בן 15 מתחיל לעבוד, אז שיחסוך את הכסף, שישתמש בזה לקנות ספרים, לכוון אותו לכיוונים חיוביים. עכשיו בוא נאמר, הוא אוהב מוזיקה. אז הוא רוצה לחסוך כסף כדי לקנות גיטרה ב-5,000 שקל. אני לא הייתי מתווכח איתו בזה. זה לא דבר רע. אני חושב שהייתי, אם רק אפשר כלכלית, הייתי מגבה אותו, שחלק ממה שהבית נותן לו, זה, וזה לא נידון, הוא מקבל ביגוד ואוכל ושכר לימוד ועוצות שהוא צריך, אם כולם הולכים לשחק באולינג, אז גם הוא ילך. זאת אומרת, דברים בסיסיים שהבית כן נותן לו. זאת אומרת, הוא לא צריך להילחם על המחיה שלו. זה נכון שזה פינוק, אבל אני חושב שזה פינוק שהוא די סטנדרט בדור שלנו, ואין סיבה לו לתת זה לילד, וגם בגיל 15 וגם בגיל 18. יאמר לי, הורה, תשמע, זה קשה. אני רוצה שהילד כן ישתתף, וודאי אני רוצה שהוא יוציא רישיון נהיגה, אבל אני רוצה שהוא יוציא את זה בעצמו, ושהוא יממן את זה. בסדר. אני לא מתווכח, אני לא רואה עוול בזה שהורי יממן את זה, אני לא רואה עוול בזה שהורי אומר לי, ילד, תשמע, זו הוצאה רצינית, כבידה, אני רוצה שאתה תיקח את זה על עצמך, אני רוצה שאתה תשיג את זה ותעבוד פה ושם, ונשיג לך עבודות חיוביות, אני לא רואה בזה דבר רע. הורי יכול לומר לי, ילד, שמע, זה מאוד יקר, אני רוצה שאתה תשתתף בהוצאות של הספרים שלך ללימודים. אני רואה את זה כבדיעבד, אבל זה בדיעבד שאני לא חושב שהוא סוף העולם. זאת אומרת, יש מציאות שלהורי יש 12 ילדים, ושכר לימודים לכל אחד מהם זה כבר מעל ומעבר, תוסיף לזה ביגוד ואוכל והכל. אז
יש הבדל בין בגד לאכול ובגד ללבוש, לבין למשל שיעור נהיגה. ששיעור נהיגה זה כאילו מותר, למרות שזה היה מצרח, אבל זה יכול לעשות גם בגיל 19, גיל 20. הוא לא יכול לעשות זה דווקא בגיל 18, שהוא תחת חסות ההורים.
אבל אני אומר, גם בבגד ללבוש, אני לא רואה עוול אם בן אדם מגיע למצב שהוא לא יכול כלכלית. אני שומע את החלוקה. אני מסכים עם החלוקה כשאפשר, אבל אני לא חושב שזה עוול אם מגיעים למצב שאי אפשר, והילד בן 15 או 17 והוא משתתף, אני לא חושב שזה עוול. אני מכיר משפחה שהילדים בני 7 היו סופרים ברגים, שמים אותם בסקיות, והילדים עזרו כל לילה שעה שעתיים לפרנסה של המשפחה. ואני לא חושב שהילדים יצאו נפגעים מזה. חלק מזה זה איך שאתה מציג את זה לילד. אם זה כיף וזה מה שהוא עושה, ובסוף אתה נותן לו איזשהו צ'ופר, אבל שהוא לא כל השכר, שבעצם זה כן עזר כלכלית, חלק מזה זה החוכמה, איך הילד תופס את זה. ופה אני חושב שאם מציגים את זה נכון, אין בזה עוול. גם שהוא יהיה שותף בצד הכלכלי, בעזרה כלכלית, אם זה נצרך, אני לא חושב שזה עוול. אם מסבירים את זה לילד, אני מכיר הורים שהאבא היה בעסקים, היו לו כמה שנים שהוא לא הצליח. והילד רצה ללכת למחנה קיץ, או לא יודע בדיוק מה היה. אז ההורים אמרו לו, שמע, השנה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אתה רוצה לעבוד להרוויח את זה? אתה יכול. אין לנו התנגדות. לצערנו, אין לנו את היכולת. ילד הלך, הרוויח, ועשה מה שהוא רצה. אני לא רואה בזה עוול. זאת אומרת, לפעמים זה החיים, וזה יכול להיות מאוד חינוכי, אם זה מוצג נכון. הורים שמציגים את זה כאוי, הלוואי והיינו יכולים, אתה כזה מסכן ומסכן ותעשה את זה, אז אתה הורס את הילד. אם אתה אומר לילד, אתה שותף בבית, וזה המציאות הנוכחית, אם היינו יכולים אחרת, היה אחרת. זה המצב. בסדר, זה יכול לעבור בצורה טבעית וחיובית. ופה זה למה שאני לא רוצה להתוות את הקו הזה בין החיוני בגד ללבוש לזה, כי יש מציאויות שאני לא חושב שזה עוול, גם בבגד ללבוש. אם זה מה שההורים יכולים, אוקיי, אפשר גם את זה להציג בצורה שהילד לא יישבר מזה. ובגלל זה אני חושב שגם לשבור דברים בבית כשזה לא בסדר, זה חלק מהבגד ללבוש. הוא ילד, הוא עושה דברים לא בסדר. אני חושב שזה צריך להיות מאוד קיצוני בכדי שהתגובה הזו תהיה תגובה שהיא התגובה שהורי רוצה לתת לילד. זאת אומרת, כי לתגובה הזו יש שני צדדים. כי שברת, שילמת, אז אני כמו בחנות, כן? אני באיזשהו מקום מרחיק את הילד מהטבעיות של להיות בבית. אני אומר לילד, שמע, אני כועס עליך, ואני חושב שאתה צריך לחשוב מה לעשות. זה היה גרטל שהיה לו איזשהו ערך, ויש, מה המגמה שלי? המגמה שלי להעניש את הילד, המגמה שלי שהוא ישלים את החסר.
לא. חינוך.
מזווית של חינוך, אז אני הייתי מחפש כיוון חינוכי אחר.
איזה?
אני אתן לך דוגמה מעצמי. בסדר? אני הייתי ילד. לא הייתי ילד! מה הייתי? בין 15-17 כבר. לא יודע באיזה גיל, אבל כבר לא הייתי ילד בן 11. והיה לי כדור של תרפיסט. זה היה כדור עם ידיות, לילדים שיכולים לקפוץ עליהם. ובלי לחשוב, אני פשוט הקפצתי את זה על הברכיים שלי, החזקתי את זה ביד והקפצתי את זה על הברכיים. ולא שמתי לב, והיה שם בחדר אגרטל, האגרטל האהוב על אמא שלי. בסדר? ואתם לא צריכים לנחש מה קרה, בלי לשים לב, ריססתי את זה. ואני יכול לומר לך שעברו מאז למעלה מ-15 שנים. וכל פעם שאני רואה חנות שמוכרת אגרטל שרק דומה לאגרטל ההוא, אני נכנס ומחפש לראות אם אני יכול להשלים את החסר. אם אני רק אוכל לקנות אגרטל שמשלים את מה שהיה. אמא שלי לא אמרה מילה. היא אמרה, טוב, זה לא משנה, כבר התעייפתי מהאגרטל. רצתה שאני ארגיש טוב עם זה. אבל אני עד היום לא סולח לעצמי. זאת אומרת, עד היום אני רוצה להשלים את החסר. עוד לא מצאתי חנות שמוכרת אגרטל כזה, אבל בסדר, אני עדיין מחפש, אני עוד לא התייאשתי. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להעביר לילד. האם אני רוצה להעביר לו, אל תשחק עם כדור בבית, אז את זה אני אעביר לו, שמע, תראה מה עשית, מספיק התגובה. ולפעמים התגובה...
התגובה לא מספיקה, כי עובדה שזה חוזר על עצמו. כן, אבל... לא הגירה, אבל המשחק.
אתה לא עשית את זה כילד, כולנו עשינו את זה כילד. תורא, אני עשיתי את זה בגיל 15, אז זה לא עבד. אני חושב ש... כאילו, השאלה היא מה הציפייה הריאלית.
זה חלק מהכלל, חלק מהווי בבית.
אני חושב שזה חלק מהווי בכל בית. איזושהי התמודדות.
כלומר, להגיד בחורה, אבל לא לשבור כלים, מה שנקרא.
לא נראה לי, כן. לא נראה לי, כי אני חושב שבכל בית יש את ההתמודדות המתמדת. הילד כילד שוכח ומשחק עם כדור בבית, וההורה כהורה. סופג את הנזקים ומנסה למזהר אותם. ויש הרבה דברים שהולכים ככה בבית. זאת אומרת, הוא ילד, מה אני אעשה? זכותו להיות ילד. זכותי להיות הורה, זכותי לגור בבית שהוא לא יפוצץ לי את האגרטלים. אז אני מנסה לה... אם המגמה שלי היא חינוכית שהוא לא ישחק עם כדור בבית, אז אני צריך את התגובה שהכי הרבה תשפיע עליו. אני חושב ששברת שינם, אתה נותן מסר לא נכון, מבחינת היחס של הילד בבית.
לא שילמת את דוגמה אם זה עולה 50 אז 50, אבל איזה משהו שיכאב לו בכיס, שפעם הבאה...
זה מה שרציתי לומר, שאז אתה נכנס לרמה של עונש. אני רוצה שאתה תבין מה הלך פה. אז זה כבר שיקול אחר. זאת אומרת, כשאתה אומר, לא מצד שברת שילמת, מצד שלא יכול להיות שאני עכשיו צריך ללכת להוציא 50 שקלים, ואתה לא תוציא כלום. ואני אומר לך, כלי חינוכי שאני חושב שהוא מאוד טוב בכיוון הזה. וזה כלי שאני משתמש בו הרבה. בואו נדמיין סיפור כזה. נקרא לי ילד נריה. נריה, שמע, אתה שברת את האגרטל. האגרטל, אני צריך לקנות עוד אגרטל, נכון? נראה לי שזה יעלה 50 שקל. אני חושב שהגיוני שאתה תחשוב... לא יודע אם תשלם 50 שקל, כי אולי גם אני אשמח לקנות אגרטל חדש, אבל צריך לחשוב על זה. אני מבין, זה טעות, זה לא אשמתך, מישהו יניח, אבל זה כן אשמתך למעשה. בואו נחשוב על זה. חזל לימדו אותנו שיש תוספתא. כתוב ב... איפה כתוב?
כמה מקומות.
במסכת דרך ארץ. במסכת אותה קטנות, זה לא בתוספתא. כתוב במסכת דרך ארץ. שהיה הורה, שהילד שלו עשה משהו לא בסדר, הצביע לו לאוזן. כי בימי חזל, כשהיו מענישים את הילד, היו תופסים אותו באוזן. ההורה הצביע לילד לאוזן, אני עוד הולך להעניש אותך, הלך הילד והתאבד. ומסך דרך ארץ מוזכרים שמלא סיפורים, איזה, ממש איזה פרק שלם, סיפורים על ילדים שהתאבדו מרוב פחד מהעונש שהולך להיות. מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו כלל בחינוך, שהאגרות משה פוסק אותו. באחד מהתשובות בענייני חינוך, הוא כותב את זה להלכה, שמחנך צריך להגדיר לילד מה עונש יהיה, כי ילד בדעתו לא ידע לשים גבולות. עכשיו זאת אומרת שזה לא רק ילד, כולנו. האיום הוא הרבה יותר חמור מהדבר עצמו. תחשבו, כשיש תור אצל רופא שיניים, כמה זמן מראש הבן אדם חרד, כשהתור עצמו הוא לא סוף העולם, הוא לא נורא כמו החרדה מהתור. אבל יש חרדה. עכשיו, בחינוך אפשר להשתמש בכלי הזה, כל עוד שאנחנו לא עוברים על המסכת דרך ארץ. זאת אומרת, לפעמים אתה הגדרת לו, אני חושב שאתה צריך לשלם 50 שקל. טוב, לא 50, נאמר 40. אבל אני רוצה לחשוב על זה ואתה תחשוב על זה. אתה יכול לתת לו לבוא, והוא קצת יתבשל במיץ עכשיו. אבא, 40 שקל, מה? בכל זאת, תתתתתת. אתה אומר, אני אחשוב על 35. בסוף אתה יכול לא לקחת ממנו אגורה. ואני הרבה פעמים עושה את זה, שאני בסוף לא לוקח מהילד כלום. אבל קודם להוציא לו את המיץ, להוריד אותי. ובסוף אני אומר לו, שמע, אני מוכן שלא תשלם אם למדת את הלקח. אבל אתה מבין, האיום שאני הולך לקחת ממנו 35-40 שקל, וזה שהוא צריך עכשיו להתבשל בזה יום-יומיים, יכול להיות, אני לא חושב שהוא יתאבד, כי אני הגדרתי, התחמתי את זה. אני לא באתי ואמרתי לו, אני אקח לך מי יודע כמה. איזה סכום שנראה לך, אם המגמה היא שהוא יקלוט את המסר, מספיק האיום שתיקח את הסכום הזה, תוסיף עוד 5 שקלים. אתה מבין מה אני אומר? אתה לא צריך את הכסף, אתה לא צריך שהוא ישלם, אתה צריך שזה ייחרט בקרבו. ולפעמים, כדי שזה יחרד בקרבו, מספיק לומר לו, אני הולך לעשות את זה, אני רוצה לחשוב, אתה תחשוב. ואם אתה רואה שהוא מנפנף, אז אתה יכול לעלות את זה. אתה מבין, אתה תאמר 15 שקל, ואמרנו 15 שקל, אני אביא לך. אז אתה תאמר, טוב, חשבתי על זה אולי, 25.
שילד שיגיד לא, אני לא רוצה לשם שום דבר.
נכון. אז אתה אומר לילד, שמע, אני צריך עכשיו לספוג את כל ההוצאה הזו, אתה שברת משהו, לא? בוא נחשוב רגע מה הגיוני. תחשוב, אני אחשוב. המגמה פה, הרי מה אתה רוצה? אתה רוצה שזה לא יעבור על סדר היום. שברת הגרטל ב-50 שקל, נו אז מה? זה בעצם מה שאתה רוצה. הסקת את אותו אפקט בלי לקחת ממנו את הכסף. וזה דבר שאני, הרבה פעמים, אני משתמש בכלי, אתה רוצה שילד יחשוב, אז תדבר איתו על הכיוון. אתה הסקת את אותו אפקט בלי לקחת ממנו כלום. אני אתן לך דוגמה מאוד חמורה שהיה לנו פה ערב פסח. הילדים שיחקו בכדור, אנחנו לקחנו טנדר להביא את כל הדברים לפסח לפה. תוך כדי שהם שיחקו, הכדור הלך מתחת לאוטו. הילד הלך, הכניס את הראש שלו מתחת לגלגל של האוטו, להוציא את הכדור. עכשיו, הנהג ואני, שנינו קפצנו וצעקנו עליו לצאת מתחת לגלגלי האוטו. והוא מסתכל ואומר, מה הבעיה? הרכב חנוי. יש הרכב חנוי.
חנוי.
כן, אבל הרכב מותנה. עם ה... מה?
מותנה.
מותנה? נכון, הוא בחניה. אבל שנינו ידענו שזה לא הרגל נכון, וילד צריך להבין
ש... יכול להיות שהאמבריקס לא משהו...
נכון, הכל. נכון. וכשאני מדבר איתו, הוא מתווכח איתי. אבל הרכב היה חנוי, ואתם הייתם אמצע להוריד את הדברים, אז הוא מתווכח איתי. אמרתי, אתה מתווכח. זאת אומרת, אתה לא מבין חומרת העניין. גם אני, גם הנהג שאתה אפילו לא הבן שלו כן מבינים, ואתה מתווכח, אתה לא מבין. אז התחלתי להסביר לו את הדברים שאתה אומר, ואמרת לו, אני רואה שאתה לא מבין, אני לא חושב שהכדור הזה עומד לרשותכם היום. אני לא רואה שאתם יכולים לשחק עם הכדור, כשאתה מוכן להכניס את הראש שלך מתחת לגלגל, כדי להוציא אותו, ואתה עוד מתווכח, כי אתה לא מוכן לראות את חומרת העניין. זה שהכדור חזר אליהם עוד שעה, או עוד חצי שעה, או עוד 5 דקות, זה לא משנה. אבל מבחינתו זהו, אין לו כדור היום. אז עכשיו האפקט זה נכנס. הרי שנינו יודעים שאחרי 5 דקות הוא ימצא משחק אחר. האפקט, אני לא צריך את כל היום של האפקט. אני צריך את הבום, רגע. זה דבר שאף פעם לא עשו לי. לקחת ממני כדור ליום שלם, לא קרה לו בחיים שלו. אז הוא הבין שהיה פה תגובה חמורה. זה שאני אחרי שעה אמרתי, שמע, הבנת את המסר, הבנת שזה חמור, אתה תעשה את זה שוב. לא, יופי, קח את הכדור לך לשחק, השגתי את אותו אפקט. אז זה מה שאני אומר, זה כלי שאני כן משתמש בו, כי אני צריך את האפקט, אני לא צריך את הלמייסה לקחת ממנו ליום, לא... לא הרווחתי כלום מזה. אבל צריך לחשוב מתי ואיך להשתמש בזה, ולזכור את המסכת דרך ארץ, שזה תמיד יהיה מוגדר. אני לא בא ונותן איום בלי מוגבלויות, כי אז אני משגע את הילד.
אפשר ללכת קצת אחורה, איפה שאני מתייחס לגיל הזה שבכיתה פתאום הכסף זה נושא מרכזי.
כן.
והילד רוצה לאסוף בקבוקים למחסר, ואז כל פעם שאתה הולך לחוף הים, הוא מחפש אחרי ההומלס, לקחת את הבקבוקים, מי יזכה קודם. איפה שמים את הקו בין... זה מקובל, הוא מרוויח בעצמו, זה לא החשבון משהו אחר בגדול, אבל לא רוצים שזה יהפוך לנושא כל כך מרכזי, שהילד ירצה למכור את המשחקים שלו, שהוא כבר לא רוצה לפתוח חנות...
אז בכל דבר יש לנו חינוך ישיר וחינוך לא ישיר. יש את זה גם כן במערכות יחסים. לדוגמה, אתה רוצה שביום הנישואין אתם תשבו בבית, אין לך שום עניין לצאת לאף מקום, ואתה יודע שאשתך תרצה לצאת. אז אתה יכול לבוא ישירות ולדבר איתה, ואתה תראה שזה לא יצליח. אתה יכול למצוא דרך עקיפה שלגרום לה לרצות להיות בבית, ותצליח. נכון? כולנו יודעים, יש הרבה דברים שהולכים ככה. אם אדם רק חושב מראש, אז הוא יודע שיש דברים שעדיף לו ללכת בצורה ישירה, יש דברים שעדיף לו למצוא את הדרך העקיפה להשיג את אותו דבר. אני חושב שזה תחום שצריך לעשות את שניהם. התחום של כסף. זאת אומרת, מצד אחד אני חושב שזה חשוב להתייחס לנושא. ולפני שנמשיך, אני רוצה לספר סיפור. הרבי מפונוביץ', הרב מפונוביץ', כשהוא היה ילד, אז הוא מאוד אהב כסף העסקים. והוא רוויח הרבה כסף. ואבא שלו בא אליו ואמר לו, אתה יכול להיות גדול בתורה. יש לך גם כישרון לכסף. תחכה עם הכישרון לכסף. אני מבטיח לך שבחיים אתה תגלגל הרבה כספים. חכה. קודם כל, תפתח את הכישרון בתורה, אתה תחזור, ותאמין לי, תממש את הכישרון שלך בכסף. וכך היה. כולנו יודעים, הקים בני ברק, הקים בתי חולים, הקים מלא בארץ, גלגל מיליונים. וזה בזמן שמיליונים עוד היה שווה משהו. אבל קודם הוא גדל בתורה. ואני חושב שבצורה שאבא שלו דיבר איתו, יש הרבה חוכמה. זאת אומרת, אני חושב שיש כמה מסרים שאני רוצה להעביר לילד. א', אני רוצה להעביר לו, זה כישרון. כל הכבוד שאתה חושב על זה. הילדים שלי דיברו איתי בשבת, איך הם יכולים לייצר כסף? בוא נמצא דרך, אם אפשר במכונת צילום, או מנסים לפנח. בסדר. זה כיוון בריא. זה שילד רוצה לפתח דרכים להעשיר וליצור כסף ולאגור כסף, זה בריא. ואנחנו לא צריכים ללכת חזיתית עם הילד. אלא מה? מה אני כן רוצה להעביר לו חינוכית? אני רוצה להעביר לו, קודם כל, תהיה ילד, תהנה מהחיים. אתה לא צריך עכשיו לעסוק בחשיבה של כסף, אבל יותר מזה אני רוצה להעביר לו, כסף זה לא אתגר, כסף זה כלי. אל תבלי את החיים במגמה לכסף. אז אחד מהדברים שאני, לדוגמה, דיברתי עם הבן שלי, זה אמרתי לו, אתה יודע שיש הרבה דברים שאפשר להרוויח כסף, לנו אין מכונית. אתה יודע שאנחנו נתנו יותר צדקה מעלות של מכונית השנה? יותר כסף, זאת אומרת, הכסף שנתנו לצדקה, יכולנו לקנות מכונית ועוד, אבל זה לא שווה לנו, יותר שווה לי הצדקה. זאת אומרת שם נדהם, כי הוא בטוח שאנחנו האנשים האומללים ביותר בעולם, במובן הזה שאין לנו מכונית. אז הוא מסתכל עליו ואומר, כזו כמות כסף נתת הצדקה, למה? מה איתך? אנחנו יכולת לקנות רכב. אז אמרתי לו, מה? לא הבנתי, בשביל מה אני פה בעולם? אני יכול לחיות בלי רכב, אבל הצדקה הרווחתי הרבה יותר. נדהם, לא היה מסוגל לדבר איתי כמה דקות, ממש אנחנו הולכים בכביש, הוא מסתכל עליי, איזה אבא משוגע יש לי. בסדר? זאת אומרת, הייתי צריך להכניס אותו לשוק, רגע, מה הולך פה? אז מה חשוב בחיים? אז אני אומר, צריך לחשוב, מה אני רוצה להעביר לילד בצורה ישירה? ואני חושב שכן שווה שיחה ישירה על כסף. מה חשוב בחיים? מה לא חשוב בחיים? ואם כסף זה כלי, אז נכון, צריך כסף כדי להצליח בכל מיני תחומים ולהספיק כל מיני דברים, אבל בשורה התחתונה, מה חשוב לי בחיים? ולהביא לו דוגמאות אישיות. כאילו, איך אתם חיים את החיים שלכם? אז זה, אני חושב שצריך ישיר. כי הילד צריך לשמוע גם בצורה ישירה. ויכול להיות שהצורה הישירה היא קודם כל הסתכלות על החיים, וגם כן הסתכלות על החיים שלו. מה הוא צריך לעשות בחיים שלו? כמו השיחה של האבא של הרב מפונוביץ' שהוא אמר לו, זה כישרון, תשתמש בזה. ואני גם אמרתי לבן שלי, שמע, אתה בא ממשפחה של אנשי עסקים. אני הייתי בעסקים לפני שהלכתי לו למה שוטרה, אבא שלי הוא איש עסקים, זה אבא שלי, אנחנו כבר דורי דורות, זה בדם שלך, כל הכבוד, אני בעד. רק עכשיו, א', תדע פרופורציות בחיים, וב', עכשיו זה לא התפקיד שלך, יש לך הזדמנות, עכשיו מפי עולה לי מיוניקים, ניסעת עוז, שתדע מה התפקיד שלך עכשיו, אתה רוצה להרוויח כסף, נחשוב יחד איך תרוויח כסף, אני לא הולך נגדך חזיתית, אבל פרופורציות, לתת לו פרופורציות. זה אני חושב כן חשוב. אז קודם כל יש את השיחה ישירה על כסף ועל כמה כסף חשוב ומה אנחנו עושים שכסף, מה אנחנו מבטרים ומה עניינו של כסף בחיים שלנו. זה א'. עכשיו יש את הצורה העקיפה, ופה משתמשים בכלים אחרים של חינוך, בין אם זה סיפורים, דברי תורה, משלים, דברי חז"ל. זה, בן אדם צריך לשים לעצמו אתגר, איך אני אתייחס לזה במהלך הזמן. ואני רוצה לזרוק לכם רעיון שאנחנו התחלנו השבת בשולחן שבת, אנחנו התחלנו שכל סעודה לומדים משנה בפרקי אבות. אז אני מדבר עם הילדים, ואנחנו חוזרים למשנה כמה פעמים. אז אני מתחיל איתם, משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה לי, מי יודע, איך קראו לתלמיד שלו, על הרמה שלהם. מי זה אנשי כנסת הגדולה, מתי הם חיו, להוסיף סיפורים מסביב, שכולם יודעים, אבל לילדים זה חידוש, טוב, כל אחד ברמה שלו. ואז הם אמרו שלושה דברים, ולתת דוגמאות, שאתם עדיין יכולים לחשוב עליהם, ואז לחזור על המשנה. טוב, אז מה למדנו היום? לילדים זה כיף, זה סיפור שלוקח שלוש דקות, ארבע דקות, מעשיר את כל השולחן, אחר כך אתה יכול לחזור על זה איתם, וסעודה הבאה, עוד משנה. אתה שתי סעודות, אתה מסיים שתי משניות כל שבת, זה נותן תחושה אחרת בשולחן. אני מציע שתלמדו את זה בעצמכם. קחו את רבנו עובדיה מברטנורה, רוב האנשים אין להם פירוש ממש טוב בפרקי אבות. אז אני כן בעד. תקחו פירוש, תלמדו אותו, תשארו אחרי התפילה חמש דקות, תכינו, תעבירו. טוב.